אנחנו בעוד ג' בתורה ז', בחלק ב' בתורה ז', עוד ג'. יש לך ספר. מה שלמדנו בקיצור במילה אחת, שמנהיג אמיתי הוא רחמן אמיתי. למרות שזה דבר מובן מאליו, אבל בעולם שלנו זה לא כל כך מובן מאליו. ומהי הרחמנות? אז מה שלמדנו בעוד ב' זה הרחמנות, זה לגרום לבני אדם שיהיו בני דעת, שיהיו בני דעה. כל אחד נולד עם פוטנציאל כמו שהוא, אבל לתת להם מה שאפשר לתת. יש דברים שאי אפשר לתת, אבל מה שאפשר לתת זה עיקר הרחמנות. יש משל על רבי שמחה בונים, רבי שמחה בונים משיסחה, שהוא סיפר, שאלו אותו פעם התלמידים שלו, מישהו, למה אדמו"רים אחרים אומרים דברי מוסר ליראת שמיים, והוא לא. הוא היה מדבר הרבה עניינים עמוקים, אבל אז הוא אמר שישבו פעם שלושה אנשים בבית הסוהר, סיפור ידוע, והיה שם חושך, ושניים היו חכמים ואחד היה טיפש, והטיפש לא הסתדר עם האוכל. הוא קיבל אוכל ולא הצליח להביא את האוכל אל פיו, והיה שם חכם אחד שכל הזמן היה יושב ומלמד אותו ומראה לו ועוזר לו, והשני היה יושב וחושב מחשבות. אז שאל אותו, הוא לא צודק, בוא תחליף אותי פעם. אז אמר, כל מה שאתה עושה זה ללא תועלת, כי כל פעם מקבלים אוכל בכלים אחרים. אז אתה מלמד אותו בכלי כזה, אז כשמקבלים בכלי אחר הוא כבר לא מסתדר. אני יושב וחושב מחשבות איך להעיף אבן אחת מהקיר החוצה, שתיכנס קרן אור. ברגע שיהיה אור, גם הטיפש יסתדר. ככה אמר רבי שמחה בונים. זה בעצם המנהיג שנותן דעת. זה למדנו בפעם הקודמת. עכשיו בעוד ג' הוא ממשיך, הוא לוקח את זה לעוד כיוון, כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים חס ושלום באבונות רחמנא ליצלן, כי זה הרחמנות גדול מכל מיני רחמנות. כי כל האיסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המסוי הכבד של אבונות חס ושלום. כשישראל נופלים באבונות חס ושלום, זהו מסוי כבד מאוד שאי אפשר לישא כלל המסוי הכבד הזה, בבחינת כמסע כבד יכבדו ממני. זה כתוב על האבונות. כי אבונותיי עברו ראשי, כמסע כבד יכבדו ממני. למה זה מסע כזה גדול? ומה הדוגמה הזאת של מסע? הוא מתחיל עם ייסורים, והוא מסיים עם מסע. הוא אומר שהייסורים הגדולים שבעולם הם לא נחשבים כנגד, איך הוא היה צריך לסיים? כנגד הייסורים של האבונות. הוא לא מסיים כנגד הייסורים של האבונות, הוא מסיים כנגד המסע של האבונות. אז הוא מסביר, כי מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מאבון, ואין אבון שייך להם כלל כלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם וגודל דקותם ורוחניותם. ועל כן, כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסוי כנגד המסוי הכבד של אבונות חס ושלום רחמנא ליצלן. אז קודם כל צריך להבין בכלל, כשיש לנו איסורים, אלא אם כן זה איסורי תופת פשוט, כמו שלא יודע לתאר את זה, גם לא טוב לתאר תיאורים כאלה, אבל בדרך כלל כשיש לנו איסורים, האיסורים מתחלקים לשניים. חלק אחד זה הדבר שמציק, והחלק השני זה המחשבה למה. למה עשו לי את זה? למה זה מגיע לי? החלק הזה הוא העיקרי. זה מה ששובר אותנו. זה הלא מובן הזה, זה שוכב לנו כמו אבן על הלב. למה? כשיהודי מתעורר אצלו התחושה של השורש, מה קורה כשמתעורר התחושה של השורש? הוא נמשך אל השורש. כמו שילד רואה את האמא, הוא זורק את הצצויים ורץ אל האמא. אם אנחנו בתודעה שלנו היינו מרגישים את העובדה שהנשמה שלנו מושרשת בקדוש ברוך הוא, כמו בן באבא, ועוד הרבה יותר, אם היה לנו את זה בתחושה, אז היינו נמשכים אליו, היינו מרגישים געגועים, היינו נמשכים, זה יותר מגעגועים, היינו נמשכים כמו מגנט. אנחנו לא מרגישים את זה כי אנחנו לא מזוכחים מספיק. ככל שבן אדם מזדכח יותר הוא מרגיש את זה יותר. יכול להיות שני אנשים שקוראים את אותו פסוק בתנ"ך, אחד מתרגש ומתחיל להזיל דמעה, והשני מנתח את המבנה הדקדוקי. כן? כל אחד בנוי אחרת. אחד שזה מדבר אליו, זאת אומרת שהוא מזוכח יותר. ואז הוא רואה מיד את הקשר. הוא רק צריך משהו שידליק אותו. מצד שני, האבון זה דבר שמרחיק את הבן אדם מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. למה זה מרחיק את האדם מהקשר? מדובר על אדם שיש לו אמונה. הוא מאמין שהשם אמר לו שכך וכך עושים וכך וכך לא עושים, והוא יודע שהוא עושה הפוך. אז זה מרחיק אותו. הוא לא יכול להתקרב. הוא פוחד להתקרב, הוא מתבייש להתקרב, הוא מרגיש את עצמו לא ראוי להתקרב. הוא לא יכול. הוא שם את עצמו גב אל גב, כמו שאומרים. הוא מפנה, כי פנו אל העורף ולא פנים. ואפילו בשעת מעשה, עוד לפני שהוא שם לב, עצם האבון מעמעם את התחושה של הנשמה, לא בהכרה, בנשמה עצמה. כתוב בשירת האזינו, כחבל השם עמו יעקב חבל נחלתו, כתוב שם באורחה עם הקדוש, שהחבל זה תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה כמו חבל ששזור מ-613 חוקים דקים, וזה החבל שדרכו אנחנו קשורים עם השם יתברך. זה חבל, כשמושכים למטה זה נמשך עד למעלה. שתי אנשים קשורים עם חבל, כן, ברחוב, דרך דלתות ומסדרונים, אבל אם מישהו קם, השני גם חייב לקום. אם מישהו הולך, השני צריך ללכת אחריו. מושכני אחריך נרוצה, לכל משל של חבל. אבל מה אפשר לעשות אם לא רוצים להימשך? לוקחים סכין, חותכים את החבל. מה זה יכול ללכת? אני יכול להישאר. על ידי האבונות חותכים את החבל. כשחותכים את החבל, אז התחושה מתעמעמת. וזה עצמו האיסורים הכי גדולים, וזה המסע הכבד. זה כמו שבן אדם רוצה לטפס על הר. הוא מאוד משתוקק, יש לו שם את מסעת נפשו. ומישהו שם עליו, על הגב, שם עליו איזה 50 קילו, לך עכשיו תטפס. הוא מרגיש שזה מרקע אותו, זה מושך אותו אחורנית, קשה לו. אז זה הביטוי מסע כבד, וזה האיסורים הכי קשים. זה איסורים מנטליים, זה לא איסורים שכואב משהו. אבל למה זה מגיע לי? למה עשיתי את זה לעצמי? ועכשיו הוא אומר עוד יותר, ואפילו כשיש לאדם איסורים, אם אין בהם אבונות, אינם נחשבים לאיסורים כלל. אם בן אדם יכול לקבל את האיסורים שלו במצפון נקי, זאת אומרת, אם הוא נקי לגמרי, ויש לו איסורים, הרבה פחות, כמו... אנחנו יכולים להרגיש את זה בחיים שלנו, אנחנו עושים טעויות, נכון? יש לכם שני סוגי טעויות שאנחנו עושים. יש לפעמים שאנחנו עושים טעות, אבל זה באשמתנו. היינו אמורים לדעת, היינו אמורים לחשוב על זה, זה אשמתנו שעשינו את הטעות. ויש לפעמים שעשינו טעות, אבל מה פירוש עשינו טעות? בוא נגיד מישהו אחר טעה. משהו לא הצליח, אבל זה לא יודע, המטוס התקלקל, כמו שאומרים. זה לא קשור איתנו. המצב האובייקטיבי הוא אותו דבר. בשני המקרים אני הפסדתי. אבל מה יותר קל לי לסבול? שמשחר עשה את הטעות. אם אני עשיתי את הטעות, בגלל זה אני הפסדתי, יש איסורים כפולים ומכופלים. אותו דבר, כשבן אדם סובל איסורים, אבל זה לגמרי לא באשמתו. אתה רואה שמישהו, הוא רואה אפילו מישהו מולו סובל. אני יודע, מישהו הזה מולי סובל, כואב לי, אבל אני יודע דבר אחד, אני לא פגעתי בו. כבר יותר קל. אם הייתי יודע שאני פגעתי בו והוא סובל, לא הייתי יכול לסבול. הייתי סובל כבר יותר ממנו. אם הוא סובל בגלל שאני פגעתי בו, אז אני, אם אני חושב על זה, אני סובל הרבה יותר ממנו. אם אני רק ראיתי את זה מרחוק, אני לא מעורב בזה, אז כמה שקשה לי לראות אותו סובל, אני פחות מעורב בזה אישית. אותו דבר כשאני סובל, זה גם אותו דבר. אני סובל, אבל אני יודע שזה לגמרי לא באשמתי. אם זה באמת לגמרי לא באשמתי, הרבה יותר קל לי לסבול. ולכן, אפילו אם יש לבן אדם איסורים, אנחנו לא יודעים למה. נגיד השאלה, אז אם כן, למה יש לו איסורים? תכף נראה. או שזה באמת רק דמיון, או שבאמת רוצים להראות לי שאני צריך ללמוד, לפעמים שולחים על הבן אדם איסורים, כדי ללמד אותו להסתכל נכון על העולם. וכשהוא לומד להסתכל נכון, אז האיסורים מתפוגגים. זה שיעור, זה לא עונש.
איסורים של אהבה.
זה דומה לאיסורים של אהבה. איסורים של אהבה זה כדי לזכך אותו מענייני העולם, כדי שיקבל משהו יותר גבוה.
אז הוא גם מסתכל על העולם אחר.
כן, יש לפעמים שבתוך, אפילו אם לא נוכל לקרוא לזה איסורים של אהבה, אז זה איסורים של לימוד, אני אגיד ככה. זה שיעור. אבל אם לנו יש איסורים מכל איסורים, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו הרבה פעמים זה לא באשמתנו, אבל אנחנו אומרים לעצמנו שזה באשמתנו. הכלל שלנו, מה שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו לא יודעים. זה הכי נכון. כל הצורות האחרות, כל הפירושים שאנחנו נותנים, זה הכל כל מיני צורות של שקר, כי אנחנו באמת לא יודעים. אם בן אדם לא יודע משהו, הוא מתחיל להגיד פרשנות, אז זה שקר קטן, אבל זה שקר. אנחנו באמת לא יודעים. וכשזה כן איסורים על חטא, אז אני יודע על איזה חטא זה. זה מעורר אותי ללמוד, ואני לא יודע מה זה בא ללמד אותי, אז אני מתחיל להתפלל שאני אבין מה מדברים עליי. אבל על כל פנים, אני כבר נמצא במקום יותר טוב. קודם אפילו לא התפללתי. לא ביקשתי, לא שאפתי. השאיפה, הרצון, מכוונת אותי למקום שבו אני אקבל רמז יותר ברור. ואיפה אני אומר את זה? יש מדרש. שכתוב, יש פסוק בשיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה. והמדרש אומר, כשאת רוצה. והוא מסביר, המדרש, מדרש רבה, מדרש תפומה, אני לא זוכר, הוא מסביר ככה, הוא אומר שכשבן אדם באמת רוצה, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להתקרב, הוא רוצה לקיים, אז מתגלה לו, מאיף שלא יהיה, מתגלה לו מה הוא בדיוק צריך לעשות. והוא מביא לזה רעיה, המדרש לא אומר את זה, זה לא מדרש רבה על שיר השירים, זה מדרש על קורבנות הנשיאים בחומש במדבר, בפרשת נשוא. מאיפה הנשיאים ידעו להקריב בדיוק את הקורבנות האלה, ביום חנוכת המשכן שם? איפה, איך הם ידעו? אף אחד לא אמר להם. והם כיוונו לדעת הקדוש ברוך הוא. אז המדרש אומר, הם רצו באמת, אז התגלה להם. עכשיו, האיסורים, או איך שקראנו לזה השיעור, זה נותן לי זעזוע, וזה גורם לי לרצות באמת. כל אחד עם האמת שלו, אבל זה גורם לו לרצות באמת, וכשהוא מתחיל לרצות באמת, אז הוא מתחיל להתפלל, הוא מתחיל לשאוף, ואז הוא מקבל רמזים יותר ברורים. חז"ל אמרו, איך אמרו, דיה לחכימא ברמיזה ולשתיה בחורמיזה. לחכם מספיק רמז, ולשוטה צריך מקל. אז אם בן אדם לא מבין את הרמז, הוא מבקש את המקל. אבל כל פנים האבון עצמו הוא מסע כבד, ובאמת אם בן אדם הוא נקי ויש לו רק את המסע הכבד של האיסורים ואין לו את האבון, אז זה לא איסורים בכלל. ואפילו כשיש לאדם איסורים, אם אין בהם אבונות, אינם נחשבים לאיסורים כלל. וזהו בחינת אין איסורים בלא אבון, שכשאין בהם אבון אינם איסורים כלל. כי עיקר האיסורים רק שנופלים באבונות חששבה. אבל בוא נסכם, זה פחות או יותר, אפשר להגיד שבאיסורים שבאים מהעוונות יש שלושה היבטים. יש את ההיבט הפנימי הנשמתי, של הנשמה, היות שהיא חלק אלוקה, יש איסורים שהיא משתתפת בדבר שהשם לא רוצה אותו. היא משתתפת עם שקר. יש את ההיבט הפשוט האנושי, שהבן אדם, מה שאנחנו קוראים נקיפות מצפון, אבל זה לא מה שהעולם קורא נקיפות מצפון, אלא זה השתקפות של אותה, של אותם איסורים של הנשמה. הנשמה מרגישה בפנים שהיא משתפת פעולה, היא מורדת באבא, כן? אז מזה בא לבן אדם בהכרה, בא משהו, תחושה לא טובה, שכמו נקיפת מצפון. כשהוא עוד מקבל איסורים, אז זה מתחבר לו עם האיסורים ביחד. זה מתערבב לו עם האיסורים ביחד, ואז זה כאילו, אוי, אני עוד עשיתי את זה לעצמי גם כן. ויש דבר שלישי, ההיבט השלישי, הייתי אומר, ההיבט החסידי של העניין. שבן אדם חטא, בסדר, הוא חטא, אבל הרי הוא יהודי. ויהודי הוא בן של השם, והבן מתגעגע לאבא. והנשמה אחרי שהיא חטאה, היא גם ממשיכה להתגעגע לאבא. ואיכשהו זה מטפטף להכרה שלנו. ואנחנו רוצים, אנחנו מרגישים בו זמנית שני דברים הפוכים. מצד אחד אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. מצד אחד פתאום כל הנושא של לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא הופך להיות אצלנו זר ומוזר ומשעמם ומכביד. והבן אדם פתאום לא מבין מה קרה לו. זה כל כך טוב וזה כל כך רע.
זה הפך להיות נושא רק.
זה המסע. זה המסע. הוא רוצה לעלות וזה מכביד עליו. הוא פתאום מקבל משקל גדול. הוא היה קל כמו ציפור, נהיה פתאום כבד כמו פיל. כל שלושת היבטים האלה מקופלים ביחד בתוך האיסורים של האבון. מה שאין, כן, אם יש לבן אדם איסורים, איסורי גוף, איסורי נפש, אבל אין בהם את האבון, שלושת היבטים האלה לא נמצאים. מה שנשאר זה רק האיסורים נטו. את זה בן אדם יכול לעבור. אם הוא לא היה עובר את זה, השם לא היה נותן לו את זה. בדרך כלל זה בא לטובתו. בכלל לדעת מה בא לטובתנו ומה לא, אז צריך מבט על, צריך מבט על כמה שנים אחורה ועל כמה שנים קדימה. אנחנו לא תמיד רואים את כל התמונה. כשאנחנו מבוגרים, אנחנו מסתכלים על מה קרה לפני 15 שנה, לפני 20 שנה, כשיותר מבוגר, לפני 30 שנה. מסתכלים אחורה, אז הרבה פעמים רואים שזה דבר שבזמנו כל כך הציק לנו, והיה כל כך איזה נוג' ומה הוא נתקע לנו בכלל. וזה, כשמסתכלים, אם מסתכלים נכון, איך זה התפתח ומה השתלשל מזה, אז הבן אדם רואה, לפעמים הוא רואה שבלעדי זה היום אולי היה שורד בכלל, יכול להיות שכבר לא היה חי. אז אנחנו לא בדיוק, לא תמיד יודעים. ואנחנו יודעים גם כשזה קורה לנו האיסורים, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים מה יהיה מזה. אז לכן עיקר האיסורים זה האיסורים של העוונות, זה איסורים אמיתיים. עכשיו אותו דבר, זה לא רק בקטע של איסורים, אלא בכלל המושג רע בעולם, המושג רע זה דבר פלא. דיברנו על זה כבר, הנחש מפתה שטוב העץ למאכל, נכון? למעשה הוא אומר מה שמשה רבינו אומר, הוא אומר הוא בחרת בחיים, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, תבחר בטוב. מה ההבדל בין לבחור בטוב של הנחש ללבחור בטוב של משה רבינו? הוא מדבר על טוב אחר, הוא מדבר, הטוב של הנחש זה טוב של עולם חסר בחירה. נכון? הנחש אין לו בחירה. מה שטוב עבורו זה הטוב האמיתי, דיברנו על זה פעם. בעל חי, אם הוא לא אוהב איזה אוכל, סימן שהאוכל הזה באמת לא מתאים לו. כבשים לא אוכלים חובזה. יש בזה 1,000 יחידות של ויטמין A ועוד כל מיני, וכל הממליצים שאנשים יאכלו את זה, כבשים לא אוכלים את זה בשום אופן. ואם ברעב גדול הם יאכלו את זה, הם ילכו מן העולם. וזה אחד מהעשבי בר הכי בריאים שיש בעולם. אבל מה, הכבש לא אוכל את זה כי הוא יודע שזה לא טוב עבורו. אף אגב גילו דוחה זה, מה זה לך זה? אם הנחש רואה משהו טעים, בשבילו זה טוב. הוא רצה להשליך את זה על החברה האנושית. זה בדיוק מה שמשה רבנו אומר, אל תלכו אחרי הטוב הזה, יש טוב ורע אמיתיים. הטוב הרע האמיתיים זה מה שהשם רוצה שתעשו זה הטוב, מה שהשם לא רוצה זה הרע. עכשיו כשאנחנו כאן מדברים על איסורים, מבלבל אותנו שני הביטוי טוב הרע שהוא לא מדויק אצלנו. אם הוא יהיה מדויק אז נבין טוב מה שרבי נחמן אומר כאן. סתם שיש לאדם איסורים ללא אבון, אז רע לו בשפה של הנחש. אז על הרוע הזה הוא יכול להתגבר. אבל כשיש לו אבונות, רע לו בשפה של משה רבנו. וזה קשה. זה איסורים אמיתיים. וזה בחינת אין איסורים בלא אבון. חז"ל אמרו אין איסורים בלא אבון, הכוונה שבאופן רשמי, מה הכוונה שלו? שאם אתה רואה איסורים, סימן שחטאת, אתה לא מקבל את האיסורים בחינם. רבי נחמן מסביר את זה אחרת. אין איסורים בלא אבון. אם לא חטאת ואתה סובל איסורים, אז זה לא איסורים. אפילו שאתה סובל, אז זה לא איסורים. זה מה שיקדם אותך, ואת זה אתה יכול לשרוד. שכשאין בהם אבון, אינם איסורים כלל. כי עיקר האיסורים הם רק כשנופלים בארונות חסי שלום. וזה עיקר הרחמנות, וזה עיקר הרחמנות לרחם על ישראל עם קדוש, להוציאה מהמסוי הכבד של הארונות. וזה מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי זה אחד שאכפת לו, שבקצה השני של העולם יהודי נפל, ושקע בתוך חטא. ועל כן משה רבנו עליו השלום, בכל עת שנפלו ישראל באיזה אבון, היה מוסר נפשו עליהם והתפלל באדם, כגון במרגלים וכיוצא. אנחנו יודעים שהשם יתברך לא לוקח שוחד, ולא מפחד מהפגנות. אז מה, משה רבנו אמר, אם תיסח חטאתם ואם אין וכן הנה מספרך אשר כתבת. בסדר, אני אמחה אותך, מה, הם חטאו, מגיע להם עונש. מה כל העניין? משה רבנו לא התפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יוותר להם. משה רבנו התפלל על זה שהם יזכו לחזור בתשובה. ועל זה צריך זכות. והקדוש ברוך הוא לפעמים שולח ביתרות הדלאלה, הוא שולח לבן אדם משהו שיעורר אותו, שיזעזע אותו. אפילו שהוא בעצמו מונח בשאול תחתית. הוא קורא ש... הוא קורא לנו בחיים, הוא קורא שפתאום רואים משהו, שומעים משהו, וזה מוציא את הבן אדם מהמקום שהוא נמצא, מאיפה זה בא, למה הלכתי, למה שמעתי, מה מגיע לי. יכול להיות שזה צדיק שהפך את ליבו לפני השם והתפלל על עם ישראל, יכול להיות שלא מכיר אותי, אבל גם אני יהודי, אז התעוררתי מזה. זה מה שמשה רבנו עשה. המושג של תיסח חטאתם זה תרים אותם, תרים את החטאים שלהם, תן להם ערעור תשובה שיהפוך את החטא לזכות. החברים של איוב טענו ככה, ובהלכה כתוב שאם רואים בן אדם סובל, שלא יאמרו לו כשם שחבריו של איוב אמרו לו.
אבל זה לא אותו דבר כמו שאנחנו אומרים. שאם יש איסורים,
הוא לא אומר. הוא לא אומר את זה. זה הוא אומר שכל בן אדם עם עצמו, הוא צריך לדעת, תכף נראה את הקטע הבא, הוא צריך לדעת שעל איסורים הוא יכול להתגבר. ואם יש לו עבונות, צריך לחזור בתשובה, אפילו הוא לא קיבל איסורים. כמובן שאיסורים באים לעורר את האדם לחשבון נפש. אז אם הוא ימצא משהו, אז צריך לנקות. אבל להגיד את זה לשני זה הסוף. זה בטוח. הונעת דברים. זה כמו לחנות שם רע לשני, או משהו כזה. וזה גם לא עוזר. קודם כל בגלל האיסורים של הנשמה בפנים, המצפון זה בתודעה שלנו, זה הרבה יותר עמוק. אבל זה משתקף במשהו שדומה לאיסורי מצפון. יותר עדין קצת. אבל העיקר זה האיסורים של הנשמה בפנים. כמו במרגלים וכיוצא, כי ידע שלפי קדושת ישראל ודקותם הם רחוקים מהאבון ואי אפשר להם לישא כלל המסע הכבד של אבון. ובאמת מאחד באים לאבונות חס ושלום. שאלה? קושייה? זה קושייה? מכאן באים להבנות? למי מציג את הקושייה הזאת? איך יכול להיות שיהודי יחטא? לרבי נחמן הציג את הקושייה. כשכתוב בזוהר, ונפש כי תחטא ושמעה קול עלה, שזה תלמידה בשם טוב, ואין לזה מהזוהר, כמה ספרים. אז כתוב בזוהר, ונפש כי תחטא תבה, זה פלא, איך נפש יכולה לחטוא? הרי ושמעה קול עלה, הרי לפני שקודם כל השביעו אותנו בהר סיני, שנקבל את התורה, ולפני שנולדנו השביעו אותנו שנהיה צדיקים, אז איך זה שאנחנו חוטאים? נפש כי תחטא, איך זה יכול להיות? זה פלא. עכשיו, מה התשובה לזה? אז כתוב בחז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. זאת אומרת, בן אדם יהודי קיבל דעת בקדושה, אבל הוא קיבל כנגד זה, הוא קיבל זה לעומת זה, הוא קיבל דעת של קליפה. וזה על משקל הבחירה שלו, עם איזה דעת הוא ישתמש. יש לו מוח שיכול להכיל בקרבו גם את הדעת של הקדושה וגם את הדעת של הקליפה. הם שניהם רבים על אותו מוח. ואם הוא מכניס את הדעת של הקדושה למוח, אז אין לו מקום להבנות. אין מקום להבנות. זה לא רק שהוא לא חוטא, אין מקום לחטוא. זה לא אומר שלא מתחשק לו. יכול להיות שמתחשק לו, כי יש לו גוף, יש לו ביולוגיה, ויש לו, יש לו תאוות, והוא רוצה לחטוא, אבל אין מקום לזה. יש דברים שהם מופרכים אצל הבן אדם. אין לזה מקום, אפילו שאני רוצה, אבל לא יעשה כן במקומנו. מובן מאליו שככה לא עושים. זה כשהדעת היא קדושה נמצאת. לעומת זאת, אם הדעת של הקליפה נכנסת, אז הדעת היא קדושה מתעלמת ומצטמצמת וחוזרת לשורש, כאילו, היא לא פעילה. ואז הבן אדם נכנס ברוח שטות. הדעת של הקליפה זה הרוח שטות. ואז הוא חוטא. ממילא מה יוצא? יוצא עכשיו מתחברים הקצוות. עיקר, אותו מנהיג, כמו משה רבנו, שדואג לבני ישראל שלא יחטאו, מה העניין שלו? הוא הולך להגיד לאנשים לא לחטוא? לא זה העניין שלו. העניין שלו זה לתת לכולם שיהיה להם דעת. שזה המקובלים אומרים שמשה רבנו הוא כנגד ספירת הדעת. והוא ממשיך את הדעת לכלל ישראל, לכל הדורות. באמת מכאן באים להבנות חס ושלום, הוא רק על ידי שאין לו דעת. כי אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. וזו הרחמנות הגדול מן הכל, שצריכים לרחם עליו, להכניס בו דעת. מבחינת אשרי משכיל אל דל, כי אין אני אלא מן הדעת, וצריכים לרחם עליו, להכניס בו דעת. אז הרחמנות הכי גדולה זה שאדם אין לו דעת, וצריך להכניס בו דעת. חז"ל אמרו להפך. חז"ל אמרו שמי שאין לו דעת, אסור לרחם עליו. אומרים המחב"ד, האדמו"ר הרייץ, רבי יוסף יצחק, הוא הזכיר את המאמר חז"ל הזה, והוא אמר, וואי, איזה רחמנות על אחד כזה שאפילו התורה כבר אומרת לא לרחם עליו. אבל מה?
סקיל בו בשביל השכל, לתת לו שכל?
תכף נראה, חשבתי שצריך להסביר את זה. אבל קודם כל צריך להבין ששם מי שאין לו דעת אסור לרחם עליו, הכוונה שאסור לתת לו שפע. לא שאסור לרחם עליו. אסור לתת לו, נגיד אדם חסר דעת, אסור לתת לו אמצעי פעולה. כי הוא יעשה עם זה דברים לא טובים.
אבל כמה זה בתחילת התורה? מי שאין לו דעת, לתת לו חלב או דברים.
נכון. אם אין לו דעת ואתה ממשיך לו שפע,
הוא השתמש בזה לא נכון.
מה?
הוא השתמש בזה לא נכון, יזיק עצמו.
הוא השתמש בזה לא נכון. שם זה עוד יותר, שם הוא לא יכול להשתמש בזה, הוא יחנק מזה. כאן מדובר על הרחמנות, באמת רחמנות, והרחמנות באמת, אז דעת רבה, מי שאין לו דעת יש רחמנות. מצד שני יש שאלה אחרת, איך אפשר לתת לבן אדם דעת? והיא שאומרים פתגם, הקוק כמן יתרוף שתם, זאת אומרת, אי אפשר להבריג ראש חדש לבן אדם. אם בן אדם חסר לחלוטין תכונה מסוימת, אפשר ללמד אותו וללמד אותו, זה לא הולך, איך אפשר לתת דעת? התשובה היא, יש לכל אחד דעת. לכל יהודי באשר הוא יש לו דעת בקדושה. יכול להיות שיש, חסר לו זה, חסר לו זה, אבל רצון ודעת ו... וקבלת מלכות שמיים, שלושת הדברים האלה חייב להיות בכל יהודי. עצם זה שהוא חלק אלוק הממעל, זה אומר שיש לו בחירה. היחיד שיש לו בחירה זה השם כבר. וכל הנבראים בעולם אין להם בחירה. כל נברא בעולם הוא מייצג משהו ממידותיו של השם. המים זה חסד, אש זה גבורה, לא יודע, דומם צומח חי מדבר, זה כנגד מלכות, מידות, בינה, חוכמה. תמיד יש, אין שום דבר שעומד בפני עצמו. כל דבר שאנחנו פוגשים, שאנחנו רואים, תמיד זה מייצג משהו שמגיע מלמעלה. איפה, כוח הבחירה של האדם מייצג את עובדת היותו אלוקי. זה לא מייצג משהו פרטי, זה לא מייצג, למרות שהבחירה היא בדעת, הכלי של הבחירה הוא הדעת. אם אין דעת, הגדלה מיניים. אבל זה רק הכלי של הבחירה, המקום שבו מתרחשת הבחירה, זה בדעת. אבל השורש של הבחירה, זה בעצם זה שאנחנו חלק אלוקא ממעל, כי אחרת לא היינו יכולים לבחור. המלאך הוא לא חלק אלוקא, אז הוא לא יכול לבחור. האדם הוא חלק אלוקא, הוא יכול לבחור. וממילא הבחירה חייבת להיות אצל כל אחד. כדי לבחור צריך רצון, צריך רצון חופשי, איך אפשר לבחור בלי רצון? וצריך דעת, אם אין דעת אז לא מבדילים בין כל האפשרויות. וצריך מלכות, זאת אומרת צריך להוציא את הבחירה מהכוח אל הפועל. אז אפילו אם בן אדם הוא חסר שכל, הוא חסר רגש, אבל אם נתנו לו, אם עמדו רגליו עליו סיני ונתנו לו תורה, והקדוש ברוך הוא לא עושה מאיתנו צחוק, אם הוא נותן לנו תורה אז הוא נותן לנו את האפשרות לקיים אותה, אז הוא נותן לנו בחירה חופשית. עצם זה שהוא נותן בחירה חופשית, זה אומר שלכל אחד שקיבל תורה, ובגדול אפילו לגוי שקיבל שבע מצוות בני נוח, אז יש לו בחירה חופשית. בשבע המצוות שלו יש לו בחירה חופשית. אז חייב שיהיה לו רצון, חייב שיהיה לו דעת, וחייב שיהיה לו מלכות. ממילא זה לא שאלה איך אפשר לתת לבן אדם דעת. יש לו דעת. מה שצריך זה ללמד אותו איך לגלות את הדעת. וזה עבודה, זה אפשר. איך מגלים את הדעת? איך מגלים את הדעת? לא, בן אדם מבחוץ יכול להראות דוגמה. יכול להראות דוגמה. איך מגלים את הדעת? זה דוגמה אחת, נכון?
למדים?
בפרט הם רואים דברים רעים אצל מישהו אחר. מה? הלימוד נותן את החומר שאליו הדעת מחברת. הדעת זה וב החיבור. זה השש מידות, זה הוו. והדעת זה הכרס שמחבר את הכל. כן, המפתח. המפתח יש לו צורה של וב. הדבר הראשון זה להקדיש זמן. אי אפשר לחשוף כוח כל כך נעלם. הדעת הוא כוח נעלם. כשסופרים את הספירות, בדרך כלל לא סופרים אותו. הוא מאחורי הספקטרום. סופרים כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. את הדעת מדלגים. את הדעת סופרים, כשמדברים על פנימיות הספירות, אז סופרים את הדעת. כשמדברים על הפנימיות, אז הכתר כבר מתחיל להיעלם לגמרי, אז סופרים במקומו את הדעת. אבל כשמדברים על החיצוניות של הספירות לא סופרים את הדעת, כי לדעת אין ביטוי בחיצוניות. הוא כל כולו פנימי. ובגלל שהוא פנימי אז הוא נעלם. התרבות שלנו היא תרבות מאוד מוחצנת, היא מאוד החוצה הכל. ולתפוס את הדעת מאוד קשה לנו. הדעת זה דבר נעלם, זה נוגע ואינו נוגע, והוא מגיע בהבזקים והוא בורח. זה לא הבזק של רעיון, זה הבזק של תחושה. יש לפעמים שבן אדם יש לו תחושה מאוד חזקה שככה זה, או להפך, יש לו לפעמים תחושה מאוד חזקה שזה לא ככה, או לפעמים יש לו תחושה מאוד חזקה שאני עושה דבר לא נכון. קורה? אני לא יודע איך ומה, אבל אני מרגיש שאני עושה דבר לא נכון. או לפעמים להפך, שבן אדם מרגיש שעושה את הדבר הנכון, אבל זה לא רגש, זה לא רגש, זה לא השתפכות הנפש, זה לא ליריקה, וזה לא, זה ידיעה ברורה כזאת, בלתי אמצעית, שאני יודע שזה כך. זה רגע אחד שהדעת התגלתה. מנסים לקרוא לזה אינטואיציה, כן? יש, זה קצת דומה, אבל זה לא מה ש... זה לא בדיוק אותו דבר.
שמחה כזאת,
שמחה אמיתית. ביחד עם זה מופיעה השמחה, אבל זה לא השמחה. ביחד עם זה מופיעה האינטואיציה, אבל זה לא האינטואיציה. זה דבר נעלם. דבר מאוד נעלם, כי אינטואיטיבי, לא כל אחד הוא אינטואיטיבי. יש אנשים שהם חסרי אינטואיציה. הם מסתובבים כמו פיל בחנות חרסינה, מי שמכיר את הביטוי. אין להם אינטואיציה, הם לא יודעים מתי כן, מתי לא. לא יודע, אבל את זה, זה יכול להתגלות גם אצל אנשים כאלה. זה מה שהרבה יותר נשמתי, מה שהרבה יותר עמוק. מה?
אמרנו שדעתי,
ואומרים
נשים דעתם קלה, ודווקא
אנשים אומרים
מה?
נשים דעתם קלה. ודווקא אנשים הם מצאות את המקום הפנימי, אז כאילו, אז כבר... אני כאן ידעתי על זה תשובה, חשבתי על זה, אני לא זוכר עכשיו. אני לא זוכר עם זה, אבל אני חושב שראיתי באיזה מקום, שהנושא של דעתם קלה, שזה קל להתחבר, אבל זה קל להתחבר לכל מיני כיוונים. זה לא, אחרי שמתחבר זה עדיין לא סגור. זה מגיב בקלות. זה לא, לא שזה לא נכון, זה גם לא אומר ש... לא. זה מגיב בקלות, זה לא אומר שזה לא אמיתי. יש, תראי, יש דברים שבן אדם קשה לו איתם. קשה לו לחשוף את זה. עד שהוא כבר חושף את זה, אז אחרי שזה כבר מגיע, אז זה היה מתוך מאמץ, אז זה כבר נשאר. וכמו שאני צריך לפצח איזה בעיה. בכל שעבדתי על זה יותר קשה. מה היה אחד שיש לו ראש טוב? והוא בשנייה הוא פתר את זה, בשנייה אחרי זה הוא יכול לשכוח את זה. תראו, נדמה לי שראיתי את זה באיזה מקום. אני לא זוכר, אתם ראיתם פעם פירוש על זה, מה המשמעות של זה? זה מה שאני אמרתי?
כן, שיותר קל להביא לדעת.
כן, יותר קל, ויותר קל לנדוד איתו. בגלל שיותר קל להפעיל אותו. אני לא זוכר איפה ראיתי. אבל פעם ידעתי עוד תשובה, אני כבר לא זוכר, באמת. כנראה שלא התייגעתי מספיק על התשובה, שכחתי אותה מהר. אבל לכל פנים, היות שיש לנו את הדעת, ודרך אגב, שרואים בן אדם מתגייר, לא בשביל לקבל סל קליטה, כן, אבל בן אדם שמתגייר ובא מתגייר באמת, אם הוא היה חסר דעת, הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. זה מין נקודה כזאת שהוא יודע שמשהו הולך לשנות עכשיו את כל החיים שלו. הוא יודע שזה האמת. אם לא היה לו ידיעה חזקה שזה האמת, הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. אלא אם כן הוא משוגע לגמרי. כן, וזה אנשים לא משוגעים. גירים אמיתיים בדרך כלל הם אנשים להפך, בפוטציאל יותר גבוה. ואותו דבר, אף בן אדם לא מסוגל להתחיל לעבוד את השם, לצאת מהתור של העולם, ובאמת לעשות שינוי, תפנית, ולהיכנס לזה עד הסוף, אם הדעת לא התגלתה אצלו, מינימום לשנייה. אבל זה חייב להיות. השאלה איך מעוררים את זה? לעורר את זה צריך פשוט לקחת זמן ולחשוב. לחשוב, לא לחשוב, אמרנו, שכל לא לכל אחד יש. לא לחשוב מחשבות של שכל, זה לא... אבל שבן אדם חושב ברצינות על עצמו, חושב ברצינות על הקדוש ברוך הוא, כמה שהוא יודע וכמה שהוא מאמין, אבל הוא חושב את זה ברצינות. לא שמתייחשב לחשוב כדי שיהיה לו מה לספר בסעודת שבת בשולחן, כן? זה, הוא מתיישב לחשוב באמת, כמו שמתיישבים לחשוב על בריאות או על כלכלה או על דברים כאלה, מינימום. על דברים שנוגעים לו. בן אדם פתאום רואה שיש לו מינוס גדול, הוא מתיישב לחשוב מה קורה איתו. אז בצורה רצינית כזאת, אם בן אדם מתיישב לחשוב, יש סיכוי שהדעת תדלק אצלו והוא יהיה בצד הנכון. והצדיק, כל העניין זה שני דברים, זה גם ללמד אותנו שזה העיקר, לא לתת לנו להירדם, וגם להתפלל עלינו, כמו משה רבנו. להתפלל עלינו שהדעת תתעורר אצלנו. כי על כל דבר שעושים, גם דברים שהם בבחירה, אז תמיד יש הצלחה ויכול להיות גם חוסר הצלחה. אפילו אם בן אדם הולך לתת צדקה למשל. זה דבר טכני לגמרי. מוציא את הארנק, מוציא 10 שקל, נותן למישהו. אז הוא צריך הצלחה שהמישהו הזה שלוקח מן את ה-10, שמקבל מן את ה-10 שקל, לא ילך לקנות בזה סמים. אם הוא יקנה בזה סמים, אני לא נתתי לו צדקה. אני רק הקלתי. על כל דבר שאני עושה, תמיד צריך את העשיית הגשמי. אפילו שאני נראה שעשיתי את הכל לבד, מהתחלה ועד הסוף. בפרט שמדובר על עבודת הנפש, מי אומר שכל זה קורה לי באמת? אולי זה רק דמיון שם. אז צריך את הבקשה ואת התפילה שזה יהיה באמת. אפילו אם אני מתחיל לחשוב שהשם הוא אבא שלי ואני מתחיל לאהוב אותו וכל זה, כל זה יכול להיות דמיון שם. צריך את התפילה שזה יהיה באמת. התפילה צריכה להיות התפילה שלנו, ובעיקר התפילה של הצדיק הגדול, המנהיג, שהוא רואה באמת את הרחמנות עלינו. אנחנו לפעמים לא רואים את הרחמנות. דרך אגב, הוא מסביר בעל התניה, הוא מסביר בברכות קריאת שמע, אנחנו אומרים אלוקי עולם ברחמך הרבים רחם עלינו. בשביל מה צריך לומר ברחמך הרבים רחם עלינו? שיהיה כתוב אלוקי עולם רחם נא עלינו. מה זה רחמך הרבים? זה כותב פירוש מפתיע, הוא אומר ריבונו של עולם, כך אנחנו מתפללים, אנחנו לא מרגישים כמה רחמנות עלינו, אבל אתה הרי כן רואה איזה רחמנות יש עלינו, תרחם אתה עלינו. על אותו דבר פה, שמדובר על הצדיק, זה גם אותו דבר. הרבה פעמים אנחנו מסתובבים בעולם, וטוב לנו. תחשוב שיקחו צדיק כזה כמו משה רבנו, תיתנו לו טייל באגריפס, או באלנבי. הילה צייטלין כתב פעם, אחד מספרים שלו שכתב ביידיש, הוא כתב שהוא הולך ברחוב באמצע השוק, הוא פוגש את הבעל שם טוב. והוא כותב את הדו-שיח. דו-שיח, הוא בא בטענות, אבל שאתה מרגיע אותו, וזה ממש מרתק. עכשיו תרגמו את זה לעברית. נחשוב שצדיק כזה מסתובב ברחוב. לאנשים, לכאורה, אנשים טוב להם, כן? בסדר, מסתובבים, ככה. הוא רואה כמה רחמנות עליהם. הרחמנות הכי גדולה זה שהם אפילו לא מתחילים להרגיש כמה רחמנות עליהם. מה אחרי מה אתה רץ? מה קורה? איפה זה מתחיל? לאן זה הולך? מה אתה מבזבז את החיים שלך?
אה,
בדיבור,
גם יש
לך פעם
דבר קטן? זה דווקא
המחשבה? הדיבור מעורר את הדעת בגלל שהוא מפעיל את המחשבה. רק עד הרבה, הדיבור מפעיל את המחשבה לפעמים הרבה יותר עמוק משל לא מחשבה. גם כתיבה. כתיבה לפעמים היא עוד יותר חזקה מדיבור. בדיבור יש השפעה לכל שלנו ולדברים שלנו, אם אנחנו שומעים דרך האוזניים את עצמנו, יש איזו השפעה מאוד חזקה על הנפש. אנחנו לא מודעים לזה כל כך, מי שמנסה את זה, מכיר את זה. זה הרחמנות הגדול מן הכל שצריכים לרחם עליו, להכניס בו דעת, בבחינת אשרי משכיל אל דל. אין אני אלא מן הדעת, כי אין אני אלא מן הדעת, והוא משכיל את הדל, משכיל לשון מפעיל, הוא גורם לו שיתחיל להשכיל. הוא צריכים לרחם עליו, להכניס בו דעת. אז זה כל, זה העבודה של צדיק שנמצא פה בעולם הזה, מנהיג כמו משה רבנו, שהוא התפלל בחיים שלו, הוא התפלל על בני ישראל שיהיו מנוקים מהבונות, והוא גם דיבר איתם והוכיח אותם. מה קורה כשהוא גומר את הקדנציה והוא עולה למעלה? אז לפורה, אז עכשיו זה עבודה של מישהו אחר. הוא גמר, זהו, גמר את העבודה. כן.
זה מצוות האמונה שהרבן כותב, לידע. זה מה שיש באמונה, לתרגם את זה לכלי הכרה של הדת.
יש שרוצים להסביר את זה ככה. בספר המצוות יש שתי נוספות איך לתרגם את המילה שהוא כתב שם. צריך להסתכל בתרגום של הרב קפח, אני לא זוכר, הוא מתרגם יותר מדייר. שם אני אומר לי בספר המצוות המוקפס הרגיל כתוב להאמין. ושואלים ספירה וזה, אבל בפשטות ככה צריך להגיד את זה, שזה חלק מהמצווה של אמונה במציאות השם, זה וידעת היום ושבות אלה לבביך. ושבות אלה לבביך זה הדעת, וידעת היום.
מה זה דעת במובן הזה? לא של שכל.
לא שמה?
לא רק שכל על הדבר, אובייקטיבי.
לא שכל על הדבר, אלא עת. אני לא זוכר איפה הוא כותב את זה, אבל אם אנחנו כותב את זה, אולי בשיחות הרן. הוא כותב, עדה את אלוקי אביך, אבל ידעת היום בשבועות האלה מביך, אבל אתה הורית על הדעת. אז הוא כותב שכשלוקחים חייל ומעמידים אותו על תפקיד, נגיד נותנים לו נשק יקר או משהו, ואומרים לו, תדע מה שנותנים לך ביד. אז הוא אומר, זה הפשט של הפסוק שם. זה מילה שכולה דעת. זה לעורר את האחריות. זה לא עוד אינפורמציה. אינפורמציה זה כל התורה כולה וכל כתבי אריזה, ולראות את גדולת השם, זה המון אינפורמציה יש.
פרופורציה.
ואחרי, גם הפרופורציה יש בחלק אחד שהוא אינפורמטיבי, ואחרי כל זה, וואי, זה אני, וזה כאן, וזה פה. אני פעם חשבתי, אם אתה כבר מדבר על זה, חשבתי שיש אנשים, השם ישמור, יש אנשים שיש להם שני אלוקים. אסור אפילו להגיד את זה. פורו שיש להם שני אלוקים. יש להם אלוקים אחד שהוא אינסוף ברוך הוא. ויש אלוקים אחד שאפשר לעמוד בטרמפיאדה ולהגיד, השם, תשלח לי טרמפ. וואי וואי, רק שאני לא אפסיד את האוטובוס. זה כאילו, לא קרב זה אל זה, זה כאילו, זה אחד, זה כשלומדים ליקוטי תורה או טניה או משהו, כן? והשני זה כשנמצאים בשטח. העבודה של הדעת זה לחבר את זה. וכשמחברים את זה, באמת אפשר להתעלף. זה עיקר העבודה. וזה העבודה של הדעת. אם חסרי דעת, אם חסרים דעת, אז אפשר באמת לחתום. צריך לחשוב על זה. אפילו כשמגיע זמנו להסתלף, עכשיו, מה קורה שבן אדם, כל בן אדם, אנחנו כולם צדיקים, כל בן אדם נפטר מן העולם בסוף. זה לא בסוף, זה התחלה של חיים אחרים. והנשמה עולה ומדבקת במקום שעולה, בעולמות עליונים. אין זה תכלית ושלימות, זה לא תכלית וזה לא שלימות, שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. רק עיקר השלימות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה, תהיה למטה גם כן. כתבי אריזל כתוב, זה מבוסס כנראה על הזוהר, ככה נראה לי, לא בדקתי את זה, אבל מצטטים ככה, אצל צדיקים, אז יש נפש רוח נשמה, אז הנפש שורה על הקבר, והרוח והנשמה עולים לגן עדן. אז קורה, למה שהנפש לא תעלה גם כן לגן עדן? יש משהו שכל דבר שבקדושה אינו זז ממקומו לעולם. היות שעל הגוף הזה שרתה פעם קדושה עליונה, אז איפה ששמו את הגוף, ממשיכה לשרות שם איזה קדושה בדרגה נמוכה, אבל משהו נשאר שם תמיד. צריך שישאר למטה גם כן. על כן, מה פירוש למטה? כי הוא לא מדבר עכשיו על הקבר. סתם אמרתי בסוגריים. על כן צריך שישאיר אחריו ברכה. בן או תלמיד. כל בן אדם צריך להשאיר במקומו מישהו, לא לעזוב וללכת ככה. כדי שישאר דעתו למטה גם כן בעת שמסתלק למעלה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אשר אין חליפות לעמו, זה כתוב שם על דואג ועל אחיתופל, על אנשי דמים ומרמה, זה הכל, זה סוף פרק נ"ה בתהילים. דוד המלך מדבר על הרשעים, הוא מתאר אותם, הוא אומר שמה קורה אחרי שהם יוצאים מן העולם, אין חליפות לעמו. הם לא משאירים מישהו, אין להם מורשת להשאיר, למעשה. אם יש להם תלמידים, אז התלמידים אחר כך קונים להם עורף, אם הם מקבלים דעת. אחד אמר בן ואחד אמר תלמיד. ואותו דבר בקדושה, עיקר הצדיק שישאיר או בן או תלמיד. כי התלמיד מקבל דעת הרב. עיקר הלימוד שמקבלים מהתלמיד, אני זוכר פעם הסבירו לנו את זה, היינו בחורים צעירים, הייתי בצבא אז. אחד מהמבוגרים, המון שנים כבר איננו, הוא אמר זה מאוד נכון, הוא אומר שעיקר מה שאנחנו לומדים מהמורים שלנו זה לא את האינפורמציה, זה איך מבינים עניין, ועוד יותר איך מפנימים עניין. איך מבינים עניין זה עוד אחד שרק יכול ללמד את התלמידים איך להבין עניין, אז הוא חצי מורה, הוא לא מורה אמיתי. מורה אמיתי זה איך מבינים עניין ואיך מפנימים אותו, מה עושים עם זה. זה נקרא שהתלמיד מקבל דעת הרב. אם הרב הוא רב אמיתי, אז התלמיד מקבל את הדעת של הרב. ואפשר לראות, אפשר לראות את זה ב... אם בן אדם מתרגל למהלך מחשבה של רב מסוים, הקשורי טקסט שהוא כתב, אז הרבה פעמים הוא מנחש את ההמשך. בלי שהוא יודע, זו פעם ראשונה שהוא רואה את זה. ופעם ראשונה שהוא חושב על הנושא הזה. אבל זה דבר, זה אחד מביא את השני כבר.
למה זה לוקח 40 שנה?
כנראה שהדבר טוב צריך לחכות הרבה. אני לא יודע, אני לא יודע מה המספר הזה. בפשטות הכוונה ש 40 שנה מספיק לכולם. אם הוא מתייגע 40 שנה, אז עכשיו אפשר כבר לבוא אליו בטענות למה הוא עוד לא יודע. זה פשטות. אין אדם יורד לסוף דעתו של רבו, אבל מה יהיה עם 40 שנה הוא ישחק כזה? לא 40 שנה. זה 40 שנה להתייגע. אני לא יודע אם זה דווקא 40 שנה. 40 שנה זה המקסימום, כמו שאני. זה כתוב על בני ישראל במדבר. איך חזל אמרו לי? חזל אמרו שמשה רבנו אמר לבני ישראל במדבר, לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מתי זה היה? בשנת 40. אז חזל אמרו, אין אדם עומד על דעתו של רבו עד שיהיה בן... אבל יכול להיות שחלק הוא כבר מקבל, זה לתהליך. אז כל פעם קצת עד שהוא מגיע. גם הבן, אז ודאי מדובר על בן שקיבל את דעת אביו, כי ודאי אין מעלה כשנשאר בן רשע חס ושלום. והעיקר להשאיר בן שיהיה בחינת תלמיד גם כן, שיקבל ממנו שכלו ודעתו. ולאי דחמן דאמר, לפי הדעה השנייה שמספיק תלמיד, די בתלמיד לבד. לא חי, זה לא אולטימטיבי שזה יהיה בן שלו. מדוע? כי מאחר שעיקר הוא כדי שישאר דעתו בעולם, על כן די גם בתלמיד לבד. כי זהו עיקר השלמות, שישאר דעתו בעולם הזה גם בעת ההסתלקות, כשהנשמה עולה למעלה. למה זה כל כך חשוב? אז כאן יש הסבר, הסבר קצת ידוע. כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, אפילו מי שיודע רק קצת, הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשויים של השם יתברך, הוא רק שאנחנו מהעולם הזה השפל, נגדל ומקדש שמו יתברך. וזהו עיקר התענוגים והשעשויים של השם יתברך. כמו שכתוב, ואבית תהילה מגושי אפר ומקבוצי חומר. זה לא פסוק, זה פיוט. כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שהם עובדים אותו יתברך, אבל הם עובדים בלי בחירה. ואף על פי כן, עיקר התענוג והשעשוע שלו שעולה למעלה, העבודה של העולם השפל הזה, ועל כן צריכים להשאיר אחריו בן התלמיד כדי שישאר דעתו למטה, שיעיר בבני העולם הזה השפל. כי כשנשאר דעתו למטה על ידי בן התלמיד, נחשב כאילו בעצמו ממש נשאר בעולם. ככה כתוב, מדוע אנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים? בגלל שיש לנו את התהילים ואנחנו קוראים בתהילים. אז כשמגיעים פסוקי תהילים מהעולם הזה לעולם העליון, אז זה נחשב כאילו שדוד המלך בעצמו אומר אותה. וכך אנחנו אומרים, יש אי רצון לפני אמירת תהילים, שהחידה חיבר אותו. אז שם כתוב, כאילו אמרם דוד המלך בעצמו זכותו יגן עלינו. כי זה העיקר.
טוב, הכל תמיד חכם, ספטה זה עובד בקרב.
נכון. אז זה הדוגמה, הדוגמה היא מדוד. אותו דבר, נכון, באמת נכון. שלומדים תורה של מישהו, אז הוא עובד את השם מהעולם הזה, בפרט אם מקיימים את מה שלומדים. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. מה למדנו היום? רגע. מה למדנו? קודם כל למדנו שלחתו זה טיפשי. זה מישהו אמר פעם, כשהוא אמר פעם, יש אנשים שאוכלים יותר מדי, הם עולים במשקל, קשה להם לזוז. אז היה פעם מישהו, לא זוכר מה העניין שלו, למה הוא אמר את זה, הוא אמר שזה כמו שבן אדם מסתובב בכל מקום, הוא לוקח את הפריג'ידר על הגב. כי האוכל המקום שלו בפריג'ידר. עכשיו הוא סוחב איתו את הפריג'ידר לכל מקום. אז למדנו על המסע הכבד של האבונות, אז אפשר בקלות, אנחנו זוכרים שלו שאנחנו לא צריכים אותו, אפשר לעשות ככה להתיישר, אולי לפחותו שהתגלגל במדרון, כל אבונות עמך בית ישראל תשליך למקום אשר לא יעלו ולא ייפקדו ולא לא יזכרו ולא ייפקדו ולא יעלו הלב לעולם. בבקשה, בתפילה, יש תפילה כזאת, ואנחנו יכולים את ה... אנחנו לא התחתנו עם החטאים שלנו, רק יש רק את הכוח של הרגל, את כוח האינרציה, את ההתמדה הזאת שאנחנו, עם מנטליות של אנשים בני 80 שפוחדים לעשות שינוי בחיים וזה, אז עם זה אנחנו, זה כל הדלק של כל מה שזה נמשך ונמשך ונמשך, אבל בעצם אפשר בקלות להזיז את זה. זה דבר אחד שלמדנו. דבר שני, למדנו על מידת הרחמים. אז צריך לזכור, דיברנו על זה שבוע שעבר גם, מידת הרחמים יש לה שלוש היבטים. יש לרחם על הנשמה שלנו, שמספיק שהיא ירדה עד לפה, לא להוריד אותה יותר, לרחם על הנשמות של החברים שלנו, והעיקר העיקרים זה לזכור שהשם יתברך מרחם עלינו כל הזמן, וגם כשהוא מגלגל אותנו למחוזות לא סימפטיים, אבל זה העבודה. עם כל מידה צריך לעבוד את השם. העבודה במידת הרחמים זה לקבל את ההסתכלות על, את הדעת, לראות שזה לא איסורים, שזה בעצם הכל רחמנות. איסורים אנחנו עושים לעצמנו כשאנחנו חוטאים. חוץ מזה זה הכל רחמים וחסדים. זה למדנו, זה לימוד גדול. צריך להתרגל לחשוב ככה. טוב.
כן, מה? יש מקומות שמוצע הרחבה, למשל אור.